You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
שלום עמית, שלום למאזינות ולמאזינים. בעוד קצת יותר משבועיים, ביום שני, השני במרץ, נלך לקלפיות. זה קרוב, קרוב מאוד. ובאופן טבעי כל המפלגות כבר מעלות הילוך לקראת היום הזה, הפעם השלישית שבה ישראל מצביעה בתוך קצת יותר משנה. אם לשפוט על פי מה שמעלים הסקרים, נראה שלא חל שינוי משמעותי בעמדותיהם של אזרחי ישראל בעקבות שתי מערכות הבחירות הקודמות. על פי הסקרים, סביר מאוד שהתוצאות יהיו קרובות לאלה של הבחירות הקודמות. לפי שעה לא נראה שיש רוב לאחד המחנות, רוב שיאפשר לבנימין נתניהו או לבני גנץ להרכיב ממשלה. כל העיניים מופנות גם הפעם אל אביגדור ליברמן. הוא משמיע מפעם לפעם הצהרות המקרבות אותו יותר ויותר אל כחול לבן. בסוף השבוע אמר כי אינו פוסל ישיבה בקואליציה עם העבודה ומרץ. כי מרץ, מפלגה שהייתה בעיניו סדין אדום במשך שנים רבות, הוטמעה או נטמעה בתוך מפלגת העבודה שהיא מפלגה ציונית. עוד הצהרה מעניינת, אפילו מעניינת מאוד, שהשמיע ליברמן בימים האחרונים, היא כי לא יאפשר בשום אופן מערכת בחירות נוספת בזמן הקרוב. אולי גם זה רמז לכך שיהיה מוכן בנסיבות מסוימות לשבת בממשלה של גנץ, גם אם זו תזכה בתמורת המפלגה הערבית המשותפת, אולי מחוץ לממשלה, אבל בתמיכה בקואליציה. הרשימה הערבית הזאת מצטיירת כשחקנית מרכזית במערכת הבחירות הקרובה. יש הערכות שעל פיהן היא תזכה ביותר קולות מאשר בבחירות ספטמבר 2019, כאשר אז קיבלה 13 מנדטים. הסיבה לכך עשויה להיות ההתנגדות החריפה של ערביי ישראל, הכוונה להעביר קרוב לרבע מיליון ערבים, הערבים ישראלים המתגוררים באזור ואדי ערה, אל תוך המדינה הפלסטינית, אם זו תקום. זו אחת ההצעות הנכללות, כזכור, בחזון השלום של הנשיא טראמפ, שזכה לכינוי עסקת המאה. כדי לסכל כוונה זו, יהיו אולי, כך סבורים חוקרים ופרשנים, יותר ערבים אזרחי ישראל שילכו לקלפיות כדי להשמיע את קולם נגד הרעיון הזה. אם נחזור לסיעות הגדולות, בני גנץ, שמפלגתו כחול לבן קיבלה בספטמבר 33 מנדטים, והיא כרגע המפלגה הגדולה ביותר בכנסת הנוכחית, העניק לפני שעות אחדות ראיון לערוץ 2 בטלוויזיה. המסר העיקרי שלו, הוא מוכן בהחלט להקים ממשלת אחדות עם הליכוד, אך בשום פנים ואופן לא עם בנימין נתניהו. לדבריו, בחודשים הבאים יהיה נתניהו עסוק בעיקר במשימה אחת, התמודדות בבית המשפט המחוזי בירושלים עם שלושת התיקים הפליליים שלו, התיקים העוסקים בחשדות החמורים על שוחד, מרמה והפרת אמונים. השאלה היא כמובן אם יש מישהו בליכוד שיהיה מוכן לעסקה כזו, להיפרד מנתניהו, לבחור מנהיג חדש לליכוד ולהקים ממשלת אחדות. זה כמובן הפתרון הסביר והראוי ביותר לפתור את הפלונטר הפוליטי המתמשך, אך תומכי נתניהו עומדים על שלהם, הם דבקים במנהיג המפלגה. מנגד אסור לשכוח שגם בליכוד היה לפחות איש בכיר אחד, חבר הכנסת דוד ביטן, לשעבר יושב ראש הקואליציה ומקורב לנתניהו, שאמר לפני שבועות אחדים במפורש כי הבחירות מתקיימות עתה יהיו הצ'אנס האחרון של נתניהו. משמע, אם ייכשל הפעם, כנראה שיהיו בליכוד כאלה שיאמרו למנהיג הנערץ, עד כאן לא נגרור את המדינה למערכת בחירות רביעית. ובינתיים, השבוע החולף חלה התקדמות מעשית לקראת משפטו של נתניהו. נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים פרסם את הרכב השופטים במשפטו של ראש הממשלה. הפרט המעניין ביותר הוא זהותה של ראש ההרכב, השופטת רבקה פרידמן פלדמן. הוא מעניין ואולי משמעותי כי היא הייתה אחת השופטות במשפטו של ראש הממשלה הקודם, אהוד אולמרט, שהלך כידוע לכלא. היא השמיעה אז דברים חמורים לגבי העבירות שבהן היה מעורב אולמרט. מבחינת נתניהו זה לא בדיוק סימן מעודד לקראת המשפט. אבל הבחירות והמשפט המתקרב אינם כידוע הדברים היחידים שמעסיקים את מדינת ישראל ואת נתניהו, גם לא את צהל. לפני ימים אחדים הציג הרמטכ"ל אביב כוכבי את תוכנית העבודה הרב שנתית של צהל הנקראת תנופה. היא כוללת בין היתר הקמת מפקדה שתתמקד בהתמודדות עם האיום האיראני, מפקדה שבראשה יעמוד קצין בדרגת אלוף. בעבר אמנם מונה במתכל קצין בדרגה זו לרכז את הטיפול בנושא האיראני, אך עכשיו מתכננים להקים גוף קבוע שיעסוק בכך. אבל גם כאשר מדברים על צהל, אי אפשר להתנתק מהקשר הפוליטי. דברים מעניינים אמר לפני ימים אחדים הנשיא ראובן ריבלין לאחר שנפגש עם מפקדי צהל ושמע מהם על התוכנית הרב שנתית. הוא צירף לברכות שלו לצהל גם אמירה הנוגעת למצב הנוכחי. וכך הוא אמר, בתקופה הזו של מעבר אני דורש מכם בשם כל אזרחי ישראל להמשיך ולהשיט את ספינת הביטחון של ישראל בתבונה, באחריות וללא מורא וללא התערבות של גורמים שאינם ענייניים, בלי חשש ממה יאמרו, ממה יצייצו, ממה יכתבו. היה זה רמז ברור מאוד ללחץ של פוליטיקאים, בעיקר מן הימין נגד הצבא, בטענה שכבר נשמעה בעבר כי אנשי הצבא אינם תוקפניים דיים, בכל הקשור למהלומות רציניות ברצועת עזה או במקומות אחרים. עד כאן עניינים הנוגעים לפוליטיקה ומשפט, פוליטיקה וצבא, ועכשיו לעוד עניין שאינו קשור כנראה ישירות לפוליטיקה, הכוונה לבהלת הקורונה. בישראל כמו בכל העולם עוקבים מדי יום אחרי הדיווחים בדבר התפשטות הנגיף הקטלני שצץ בסין וזורע חולי ומוות גם מחוץ למדינה הגדולה הזו. אמצעי התקשורת כאן בארץ עוקבים בעניין רב אחרי 15 ישראלים הנמצאים על סיפון ספינת הקרוז עם נסיכת היהלום. הם כלואים שם בתאיהם, מוטרדים מאוד מן הידיעות הנמשכות על התפתחות המגפה בספינה, ובעיקר מבקשים שיחלצו אותה משם הביתה. לא ברור אם הדבר הזה יתאפשר, ובינתיים כולנו עוקבים אחרי הדרמה האנושית של אנשים שיצאו למסע תענוגות, ונמצאים עתה לחודים בספינה שבה ממשיכה להתפשט המגפה הקטלנית. נקווה שיוכלו לשוב ארצה במהירות, בריאים ושלמים כמובן. עד כאן רפי מן המדווח מירושלים לרדיו SBS בעברית. Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.